יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. התורה אומרת לנו, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אומר רש"י, למה נכתבה שנה בכל כלל וכלל? למה הוא לא אומר 127 שנים? למה הוא אומר 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים? לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, יש כאן מסר. מהו? בת קוף כבת חף לחטא. כשהייתה בת 100 היא הייתה נקייה מחטא כמו בת 20. כמו שבת 20 היא אינה בר עונשין, על פי קבלם העונש מתחיל רק אחרי זה, זה סמל כזה שאין על מה להניש, כך כשהיא הייתה בת 100 לא היה מה להניש אותה. נקייה מחטא. ובת חף כבת 7 ליופי. שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. נשאלת השאלה, מדובר כאן בשרה אימנו, שהתורה מעידה עליה שהיא הייתה בת 100 נקייה מכל חטא. מהו השבח הזה שהיא הייתה בת 20 יפה כבת 7? מה קשור יופי לכאן? הרי כתוב מפורש במשלי, שקר החן והבל היופי. אישה, יראת השם, היא תתעלל, זה אני מבין. ועוד, המציאות היא שהעוד והאדר של האישה בת 20 היא הרבה יותר מבת 7. התשובה היא שהתורה מבארת לנו איך הגיעה שרה לדרגה שהיא הייתה בת 100 נקייה מחטא כבת חף, כי כשהיא הייתה בת 20 עניין אותה היופי כמו ילדה בת 7. כמו ילדה בת 7 אין לה את הרצון להתהדר ולהשקיע ביופי, כך שרה אימנו כשהיא הייתה בת 20 לא עניין אותה היופי. כשאדם מגיע שבשנת ה-20 שלו הוא נקי מרגשות של תאוות ורצונות חומריים, אז הוא זוכה כשהוא מגיע לבן 100 יכול להיות נקי מכל חטא. זכיתי להיות קשור עם הרבי מלילוב, זכותו יגן עלינו. הרבי כשהיה בחור הוא היה בקרוקה. קרוקה זה היה בפולניה כמו ירושלים שלנו, עיר ואם בישראל. הגיע פעם לשבת שם הרבי מבלץ הקודם, רבי סחר דוב, זכותו יגן עלינו. אלפי איש קיבלו אותו. כולם עברו לתת שלום, בתוכם הרבי כבחור. כשהרבי עבר, נתן לו יד, שואל אותו מאיפה אתה? אומר הרבי מארץ ישראל. בליל שבת, בתיש, אלפים אלפים צפופים, הרב עומד לעשות קידוש, שואל איפה הבחור מארץ ישראל? עד שהבינו על מי מדובר, העביר אותו מעל הראשים של כולם, והוא העמיד אותו לידו. והרבי הקדוש מבלץ, רבי סוחודוב, התכופף ואמר לבנים שלו, בתוכם הרבי הקדוש מבלץ רבאון, אמר, תסתכלו על הבחור הזה, מזמן לא ראיתי בחור כזה נקי. לכן באמת הרבי הגיע להישגים הכי גבוהים בקדושה, ברוח הקודש. כשאתה בגיל 20 נקי, יש לך את הכוח להגיע ובגיל 100 להיות נקי מחטא. כשאדם נמצא בדרגה כזו, הוא מגיע עם האור הנשמה שלו, דביקות בשם, שכל מה שהשם עושה איתו זה לטובה. וזהו המשך הפסוק, שני חיי שרה. אומר רש"י, מה זה שני חיי שרה? הרי כבר אמרת, והיו חיי שרה. מה זה בסוף שני חיי שרה עוד פעם? אומר רש"י, כולם שווים לטובה. אצלה כל ה-127 שנים היו לטובה. צריך להבין, הרי שרה הייתה הכרה עד גיל 90. ואם כן, הייתה צריכה שרה להרגיש, כמו שחזל אומרים, שמי שאין לו ילדים, זה המצב הכי, לא רוצה להוציא, חשוב כמת. וחייה היו צריכים להיות שבורים ורצוצים. ובגיל 90 שינה השם את הטבע וזכתה לבן כיצחק אבינו. נהפכה להיות להם האומה הנצחית. נהפכה להיות בשמחה גדולה. חיים מאושרים. אני הייתי מחלק את חיי שרה לשניים. עד 90 שנה שבורים ורצוצים. מ-90 שנה שמחים ומאושרים. באה התורה ומלמדת אותנו שני חיי שרה שכולם שווים לטובה. ובתורה שלמה מביא חז"ל, זה הלשון, מלמד שכולם שווים לששון ולשמחה בשוויון מוחלט. ללא הבדל כלל בין לפני הלידה של יצחק, אחרי הלידה, איך הגיע שרה לדרגה כזאת? כי זהו דרגת הצדיקים. הצדיקים שדבוקים בשם באמונה שלמה, חיים שלהם חיים רוחניים, וכל מה שמעניין אותם וכל השמחה שלהם, לחיות עם רצון קונם. השם רוצה שאני אקרה, אני אקרה. נותן לי בן, יש לי בן. הכל טוב. כל מה דאביד רחמנה, לטב אביד. ולכן, כולם שווים לטובה. ובאמת, מאזינים יקרים, דרגה נפלאה כזאת, שאדם יכול להתעלות ולהרגיש טוב גם כשיש לו צער טבעי, אבל בפנימיות להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, היא הלכה פסוקה בשולחן ערוך אור החיים. וכך כתוב שם, חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. כי החיים של עובדי השם היא עבודת השם. ואם זה רצון השם, אז אני עושה את זה בשמחה. הממילא צריך לדעת שכך כתוב בשולחן ערוך, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יכול להגיע לדרגה הזאת. כתוב במדרש, מה זכתה אסתר? אסתר המלכה מלכה על 27 ומאה מדינה. 127 מדינות הייתה מלכה. זה בא מזכות הסבתא שרה, שהיא חיה 127 שנים. הנקודה של הקשר הוא שגם אצל אסתר המלכה רואים את זה בחוש, שבהתחלה לקחו אותה לאחשוורוש. כל הסיפור עם המן הרשע, כל הסיפור עם הגזירות, אם תעשה פאזל עד הסוף של מגילת אסתר, מה אתה רואה? שהכל היה לטובה. כל מה שהיה היה כדי לבטל את הגזירה, היה הכנה טובה. אפילו היה נראה הכי רע, אבל זה היה לטובה. את זה היא זכתה בזכות שרה אמנו שחיה 127 שנים. אותו דבר אנחנו רואים אצל דינה, הבת של יעקב אבינו. לאה אמנו ילדה בת דינה. דינה ילדה גם בת. הבת של דינה הרגישה שהיא חריגה ותחויה, והלכה לנדוד בעולם שנים. אחרי הרבה שנים, התגלגל הסיפור עם יוסף הצדיק שנמכר לעבד במצרים. עמד בניסיון, שלחו אותו לכלא, היה שם 12 שנה, ומבית הכלא יצא למלוך על מצרים. אז הוא כבר היה בן 30 שנה. הגיע הזמן לבנות את ביתו, להתחתן. מי הייתה אישה של יוסף? הבת של דינה, איך קראו לה? אסנת. שהיא נדדה בעולם ועברה מה שעברה כדי להגיע למצרים, כדי להתחתן עם יוסף ולהביא את שני השבטים הקדושים מנשה ואפרים. כשיעקב רבינו ראה את יוסף שירד למצרים וראה את אפרים ומנשה, מה הוא אמר? ועוד פניך לא פיללתי, והנה יראה אותי אלוקים גם את זריך. הוא התפעל מהקדושה של הילדים האלה. אז מה התברר פה? שהקדוש ברוך הוא תכנן את הכל כדי שיוסף הצדיק יהיה לו אישה בתוך מצרים מהמשפחה הקדושה ולהקים בית קדוש. לכם מאזינים יקרים, כשאנחנו רואים כל אחד ואחד את המאורות שעוברים עלינו, ולפעמים טועים לאן זה מוביל, למה ואיך, צריך להאמין שיש בעל הבית, שהוא מוביל את הכל, והכל לטובה. ידוע הסיפור שגם זו לטובה, כל דבר גם זו לטובה. הרב שך, זכר צדיק לברכה, סיפר לילד יתום, שהוא רצה לחזק אותו באמונה, שהוא הרב שך התיישם מגיל צעיר, והאימא שלחה אותו לישיבה במקום מרחק גדול מהבית. אז היה הדרך שהבחורים הטובים שהגיעו לגיל הנישואים, היו מקבלים מהמחותן, מהאבא של הקלה, סידור מלא, דירה עם כל הרעות. כשהיו חוזרים מהאירוסין, היו החברים שואלים את החתן, נו, מה קיבלת? וכל אחד סיפר והתפאר מה שהוא קיבל. אומר הרב שך, כשאני התארסתי, לא קיבלתי דירה, לא קיבלתי כלום. באותו זמן הבחורים הסיתו אותי, בחור בעל שם כמוך, ראוי שיקבל סידור מלא, איך תסתדר ללא דירה? תאסוף את השידוך. אבל אני האמנתי שהכל מן השמיים, והשידוך שלי הוא מן השמיים, ולא ביטלתי אותו. כשהתחילו להגיע שמועות על מלחמת העולם השנייה, לא עלינו השואה, היות ולא היה לי דירה משלי, גרתי בסחירות, לא היה לי כלום, היה לי קל להחליט לקום ולנסוע לארץ ישראל. אבל כל החברים שלי, שקיבלו דירות ברכוש, היה להם דירה שלהם, היה קשה להם לעזוב את הדירה, נשארו לגור בליטה, ובסופו של דבר רחמנא ליצלן נספו כולם בשואה, ורק אני נשארתי בחיים. מה התברר למפרע? שזה שלא קיבלתי דירה וסידור מלא, זה הדבר שהציל אותי להישאר בחיים. ככה אדם צריך לדעת שכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה איתו זה לטובה. וכבר סיפרתי הרבה פעמים שהמגיד ממזרית שהיה לו תלמיד שבא לשאול אותו, רבי, הגמרא אומרת כשם שמברכים על הטוב כך מברכים על הרע. איך זה יכול להיות? במציאות איך זה יכול להיות? שאדם מברך על הרע באותו שמחה והתלהבות כמו על הטוב? ענה לו המגיד ממזריץ', תיכנס לבית הכנסת, שם נמצא התלמיד שלי הרבי רב זושה, תשאל אותו. נכנס, חיפש את הרבי רב זושה, רואה יהודי, אני, יושב שם בסוף הבית כנסת, ניגש אליו. אמר לו, הרבי אמר לי לשאול אותך, איך יכול אדם לברך על הרע באותו שמחה כמו שמברך על הטוב, כך כתוב בגמרא. אומר לו הרבי רב זושה, כנראה טעית, הרבי לא התכוון אליי. אני אגיד לך למה, לי לא היה אף פעם רע, אז אני לא יודע איך מברכים על הרע. אתה צריך לשאול מישהו שהיה לו רע, שיכול להגיד לך את זה. מאזינים יקרים, מה למדנו מפרשת השבוע? כשאדם נקי בצעירותו, הוא יכול להגיע להישגים שבין 100 הוא יהיה נקי. ודבר שני למדנו, שהכל לטובה, כולם שווים לטובה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, ויאמר אברהם אל עבדו, סקן ביתו המושל בכל השולו, שים נא ידך תחת יריחי, בהשביעך בשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אני יושב בקרבו. צריך להבין, למה כתבה התורה את כל הקטע הזה, אברהם זקן בא בימים, וכל התארים על אליעזר, עבדו, סקן ביתו, המושל בכל השולו, אנחנו יודעים שכל מילה בתורה מדויקת. היה מספיק אם היה אומר, ויאמר אברהם אל עבדו. עוד דבר, צריך להבין למה אברהם אבינו השביע את אליעזר. הרי הוא רכש לו אמון בכל השנים. וכאן הוא לא הסתפק באמון, הוא מבקש ממנו שמועה חבורה בנקיטת חפץ. הנקודה היא ככה, התורה אומרת לנו, ואברהם זקן בא בימים, ובכל השנים שלו, מי היה נאמן ביתו, סקן ביתו, זה לעזר. ולעזר משל בכל השולו, והאמין בו. אבל כאן הוא מבקש ממנו שבועה חמורה בנקיטת חפץ. כדי להדגיש בפניו שכמה הוא חשוב למצוא זיווג נכון והגון ליצחק בנו, כי כל העתיד של כלל ישראל תלוי בזה. כמו שכתוב, כי ביצחק עיקר עליך זרע. כשמדובר בעתידו של כלל ישראל, לא הסתפק אברהם בהבטחה לבד מאליעזר. למרות שהוא נאמן בתור, מסור אליו, ביקש שבועה חמורה כדי להיות בטוח שבקשתו תתקיים. ולכן, התורה מתארת את כל התוארים של אליעזר להגיד לך, שכאן יש נקודה מיוחדת שאברהם אבינו מלמד אותנו, שהבניין הרוחני של עם ישראל זה טהרה וקדושה, וכל זה תלויים, הכל תלוי באישה. האישה היא עקרת הבית, עיקר הבית. כמו שאומר שלמה המלך במשלי יודלת, חוכמת נשים בנתה ביתה. אופן התנהגותה של האישה, הצניות, העירת שמיים, משפיע ומקרין על הבית, על הילדים, על הדורות. כפי שאנחנו אומרים בשיר של אשת חיל, אשת חיל מי ימצא, יש שם הקטע, נודע בשערים בלה, בשבטו עם זקני הארץ. מה זה שערים? שערים המצוינים בהלכה, שבעלה לומד תורה והוא נודע כתלמיד חכם, הוא מתאבק באפר זקני תלמידי חכמים, כל זה תלוי באישה. לכן זה כתוב בשיר של האישה. ואת זה אברהם אבינו מלמד אותנו. כשמגיע לשידוך, הוא לא סומך על הנאמנות הרגילה של אליעזר, הוא רוצה ממנו שבועה, אפילו שהוא סקן ביתו, מושל בכל השלו, כאן זה משהו אחר לגמרי. אליעזר הבין את זה, שיש כאן איזו שליחות מיוחדת, ואז הוא התבונן מה המהות של אברהם אבינו. המהות של אברהם אבינו זה חסד, בלי גבול. לכן הוא עשה סימן כזה, שהוא עומד על עין המים, והנערה שהוא יבקש ממנו לשתות, תיתן לו לשתות וגם לגמלים, היא המתאימה. כבר אמרתי פעם, לכאורה, השטחנים מעגלים פינה, רוצים להקל על העבודה שלהם. כאן הוא מקשה על עצמו, מכניס מקלות בגלגלים שלו. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות העיר יוצאות לשאוב מים. אתה הגיבור אליעזר, עומד ממש על המים, ויש עוד הרבה בנות גדולות שבאים לשאוב מים. הוא אומר, אם אני אבקש ממנה, עתיק הדך ואשתה, והיא תגיד אשתה וגם לגמליך אשקה, אותו הוכחת לעבדך ליצחק. ובא עידע שעשית חסד עם אדוני. לכאורה הדבר הזה לא יתבצע. כי מתי אוהב אדם לעזור לשני? כשהוא לא יכול לעזור לעצמו, ואין מישהו אחר שיעזור לו. אבל כאן, הילדה הזאת תבוא, הוא יבקש ממנה לשתות, היא תגיד לה, בבקשה, תתכופף, אתה לא ליד המים. מה הבעיות שלך? אליעזר עשה את הסימן הזה בכוונה תחילה, שיהיה תירוץ לילדה, לנערה, לא לעשות. ואם היא לא תחפש את התירוץ שאתה יכול להסתדר לבד, ואם לא תגיד שיש עוד אחרות יותר מבוגרות ממנה, היא המתאימה. וכבר אמרתי את זה, הוא ראה אצל אברהם אבינו בפרשת השבוע הקודם, שהיה לו את כל התירוצים לא לקבל אורחים. חולה מסוכן, שלישי למילה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר, השמש יוקדת בחוץ, והוא עומד פתח האוהל. אז הוא למד שאצל אברהם אבינו אין תירוצים מגיע לחסד מסירות נפש. ולכן הוא אמר, אני אעשה סימן כזה שיהיה לה את כל התירוצים לא לעשות, ואם לא תשתמש בתירוצים, ותגיד לי תשתה וגם לגמליך אשקה, אותו הוכחת, היא המתאימה לאברהם אבינו, ובא ידע שעשית חסד עם אדוני. שחסד, שכאן המקור היסוד היא חסד בלי תירוצים. ולכל זה הוא זכה אליעזר להגיע בכוח התפילה לחסד. כפי שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה שנהנו במענה פיהם היו שלושה, אליעזר, משה ושלמה. אצל אליעזר כתוב, והי תרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. אצל משה רבנו כתוב בפרשת קורח, והי כחלותו לדבר את הדברים האלה, ותבקע האדמה. אצל שלמה המלך כתוב, והי כחלותו, כחלות שלמה להתפלל אל השם, ואש ירדה מן השמיים. מדגיש רב שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו בזוהר, ומדייק, דאם היות שכולם נהנו במענה פיהם בבקשה שלהם, מכל מקום יש יתרון באליעזר לגבי משה ושלמה, הם נהנו כחלותם לדבר, דהיינו שגמרו להתפלל ולבקש, ולעזר נהנה טרם קלותו לדבר, עוד לא הספיק לגמור את התפילה. למה? כי לעזר התפלל על סימן ומעשה של חסד. כשאתה מתעסק עם חסד, אתה נהנה טרם שקילה לדבר. בירקות שמויני כתוב על הכתוב בהושע, כחסד חפצתי ולא זבח. אומר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבחים שזבח שלמה המלך בבית המקדש. מה מלמדים אותנו חזר? כדי שנזכה לזיווגים טובים עבור הילדים צריכים להתפלל. כתוב בסידורו של שבת שהרבה ניסים נעשו לרבקה אמנו, ולא נזכרו בתורה רק ברמיזה בלבד. כפי שאמרו חזר, וירוץ העבד לקראתה. למה הוא רץ לקראתה? הוא ראה נס שהמים עלו לקראתה. ויביאה יצחק רואה לשרה אמו. שנכנסה לאוהל של שרה, חזרו כל הניסים הגלויים שהיו שם במי שרה. נר דלוק מערב שבת עד ערב שבת, ברכה מצויה בעיסה, ענן קשור על האוהל, כל הניסים האלו. כל זה נזכר ברמזים. ואילו הסיפור עם המים, המידות התרומיות של רבקה אימנו, שהשקטה את אליעזר ואת הנשים אשר איתו ואת הגמלים, הם זוכים בהסבר ובריחות גדולה. כי זהו הנאה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא, שאדם הוא בעל מידות טובות, שעושה חסדים טובים, גומל חסדים אחד עם השני, כמו שהזכרתי מקודם את הילקוט שמואני. תלמידי הבעל שם טוב אומרים, שמכאן מהסיפור הזה של רבקה, שהמים עלו לקראתה, ואליעזר לא הסתפק במה שהוא ראה, את המופת הזה, תאר לך, באה ילדה עם קד, והמים עולים וממלאים את מעצמם את הקד. יש יותר מופת מזה? אתה צריך עוד להמשיך לראות אם תיתן לך לשתות? לא. אליעזר מראה לנו מידות הטובות הן במעלה הרבה יותר מהמופתים. אני מחפש מידות טובות. חז"ל מלמדים אותנו שגם השידוך שמיועד לו לא יבוא לידי גמר רק על ידי תפילה ובקשה. כפי שמרומז בפרשתנו, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים. אומר רש"י, מה זה הדברים? גילה לו ניסים שנעשו לו, שקפצה לו הארץ. והזדמנה לו רבקה על ידי התפילה. מבאר החתם סופר, זה לכאורה צריך ביאור. למה לא קפצה לו הדרר בחזרתו לבית אברהם? למה רק כשהוא הלך לשם קפצה לו הארץ? וכשהוא חזר לו, אתה הולך לאברהם, צריך שהארץ תקפוץ, שיגיע מהר. הסיבה היא שהקדוש ברוך הוא חיכה להראות את רבקה ליצחק רק אחרי שיצחק התפלל על זה. כפי שכתוב, ויצא יצחק נסוח בשדה, הלך עלי התפלל, ומיד בגמר תפילתו ובקשתו נשא עיניו, ויר והנה גמלים באים. כל זה נכלל בסיפור של אליעזר ליצחק, שקפצה לו הדרך בהליכתו. ואל תקשה, אם כן קל וחומר שהייתה צריכה להיות לקפוץ לו הדרך בחזרתו, מודיע לו אליעזר, שזה שאתה עכשיו רואה את רבקה, זה בזכות התפילה שלך. בזכות התפילה של יצחק. לכם, מאזינים יקרים, כל דבר שאנחנו צריכים להתרגל, להתפלל ולבקש. וכשמבקשים, מקבלים. זהו המסר של הפרשה. לדעת שבשידוך צריכים לחפש בעיקר מידות טובות. כך אמר לי אבא שלי, זכר צדיק לברכה, כך שמעתי מהאדמו"רים הקדושים, הולכים לחפש שידוך, בעיקר תתרגש מידות טובות. כשיש מידות טובות, אז כל הבית הוא אחרת לגמרי. וכדי לזכות לשידוכים הגונים, צריך לבקש ולהתפלל. וכשתבקש, תקבל. שבת שלום ומבורך.